הכל חי אונליין, 93fm.co.il. פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב. ערב שבת פרשת נשוא, ואנחנו כבר עברנו את חג השבועות, ברוך השם ובסייעתא דשמיא, שמחנו ביחד בשמחת התורה. בשמחת תורה אנחנו יודעים ככה, כולם רוקדים יחד סביב ספר התורה, שסיימנו את התורה, אבל אנחנו צריכים להבין כמה השמחה הזאת של חג השבועות צריכה להשפיע עלינו, כי מכאן אנחנו מתחילים את התורה, עבודה היא רבה הרבה יותר. כשמסיימים משהו, העבודה הגדולה היא מיד להתחיל. אבל כל ההתחלות קשות. התחלנו, קיבלנו את התורה בחג השבועות, וההתחלות הן קשות. תמיד אמר, אני למדתי בישיבת פונוביץ', אמר מורנו ראש הישיבה, הגאון רבי דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה, הוא תמיד היה אומר בתחילת כל זמן בישיבה, הוא אמר, כל התחלות קשות, ואם אתה רואה שזה לא קשה, סימן שלא התחלת. אז נכון, קיבלנו את התורה בחג השבועות, במידה מסוימת התחלנו שוב פעם, אז לפעמים זה קצת קשה, וקיבלנו קבלות, ושמחנו בשמחה עצומה, ופתחנו את הידיים לקבל, אבל כדאי לנו לקחת, ויוצאים לדרך. פרשת נשוא עוסקת בכמה וכמה מצוות, עניינים. עניין אחד, לא אגיד, אי אפשר לומר אולי מרכזי, אבל מאוד מעניין וחשוב בפרשה, זה פרשת הנזיר. בזמננו אנו, לא קיים המצווה, אבל אפשר ללמוד כל כך הרבה מהמצווה הזאת, שקוראים לה מצוות, את מצוות הנזיר, מהפרטים של המצווה, מהצורה של המצווה, זה דברים מדהימים שאם לומדים מספרי חז"ל, מה אפשר ללמוד מהנזיר לדעתי, כל שנה ושנה שאני לומד מחדש את הפרשה הזאת, אני לומד עוד ועוד דברים, בעיקר אנחנו הרי פרשה אקטואלית, בעיקר לאקטואליה היומיומית שלנו, לעבודה היומיומית, לא רק לאותו נזיר שהיה בזמן בית המקדש. היה, כשנפתח ישיבת לובלין, אחד מהרבנים, כמדומני, אני לא בטוח שזה היה הגאון רב מוישה חיים לאו, אביו של הרב לאו שליטה, ייבדל לחיים טובים וארוכים, שדיבר, הם היו בני דודים, שהוא דיבר בפתיחת הישיבה, הוא אמר כמה אבותים, כמה דברי תורה שנחקקו באמת במשך שנים רבות, אבל אחד מהדברים שנאמרו שם, זה שאני מככה אמר, אני מקנה ברב מאיר שפירא לא בזה שהוא פתח את הישיבה. כי זה אנחנו כולנו רואים את העוצמה האדירה הזאת של פתיחת ישיבת חכמי לובלין בלובלין. אלא אני מקנה בו במה הוא עשה לפני זה, או לפני דלפני, איזה מצוות הוא עשה, כי הרי מצווה גוררת מצווה, ואם הוא הגיע לזה, סימן שהוא התחיל במצוות קטנות יותר, קלות יותר כביכול, ואז הוא הגיע וזה דחף אותו והביא אותו מצווה גוררת מצווה, זה הביא אותו לבנות את הישיבה הגדולה האדירה הזאת שנקראת חכמי לובלין. בפרשת השבוע אנחנו רואים את זה בדיוק הפוך, הספורנו אומר, אבן עזרא סליחה, אבן עזרא אומר, והביא את החטאת, הרי הנזיר, ואולי אני שוחח בחלק מאוחר יותר, האם נזיר זה קודש, קדוש כתוב מצד אחד, הוא חוטא, מה הוא? מה זה נזירות? זה קדושה, זה מצווה חשובה לעשות, זה חטא. בכל אופן, האבן עזרא אומר, והביא את החטאת, מה פושט החטאת? נזיר שאיך אומרים, באונס, נפל הנזירות שלו, נטמע, אז הוא מביא קורבן, והתורה קוראת לזה קורבן חטאת. אומר האבן עזרא, מכאן נלמד, כמדומני זאת, זה לשונו, מכאן נלמד, כי עבירה גוררת עבירה. הכוונה היא, אנחנו מבינים אולי שהנזיר באונס נפל מנזירותו, והוא הגיע למצב שהוא נטמע. אבל והביא את החטאת, אם הוא נפל בתומעה של הנזירות, סימן שהוא עשה קודם עבירה אחרת. ועבירה גוררת עבירה. וזה הזהירות שלנו. ודרך אגב, לא רק הזהירות שלנו. היצר הרע, איך אומרים, שעובד בשעות נוספות, הוא תמיד מנסה להפיל אותנו בדברים הקטנים, כי הוא יודע שדבר קטן יגרור דבר גדול יותר. עבירה קטנה, כביכול, אנחנו הרי לא יודעים באמת מה נקרא עבירה קטנה ומה נקרא עבירה גדולה. מה נקרא מצווה קטנה, מה נקרא מצווה גדולה, לפחות אבל בהסתכלות שלנו, והיצר הרע נותן לנו ככה להבין, זה הרי דבר קטן, טיפול בזה לא יקרה שום דבר, קשה להתמודד, לא קרה שום דבר, וככה הוא מפיל אותנו, ועל זה נאמר, עבירה גוררת עבירה. היה בירושלים, האמת יש בירושלים היום אדמו"ר חשוב מאוד, שלא צריך להזכיר את שמו, שלא מתפלל את התפילות מרוב דבקותו בתורה וביראת שמיים, הוא לא מתפלל את התפילות בזמן המדויק. מרוב שעות היום שהוא מתפלל שחרית, אז תמיד השעות המדויקות הוא לא יכול לעמוד בהם מבחינה מציאותית, כי הוא מתפלל שעות ארוכות כל תפילה. פעם ניגשו לגאון הגדול פוסק הדור בשלום זמן אוירבך, כמה מתלמידי החכמים שבירושלים, אני לא יודע בדיוק תלמידי החכמים, אלה שתמיד מחפשים להעיר לאחרים, אני לא יודע אם זה התלמידי החכמים הכי גדולים שיש, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שהם אכן תלמידי חכמים גדולים, והם אמרו לו, איך יכול להיות שאותו אדמו"ר חשוב, איך זה יכול להיות שהוא ככה, או מדברים שהוא ירא שמיים גדול וצדיק, איך יכול להיות שהוא מתפלל לא ממש בזמן? והרי ידוע כמה רבי שלמה זמן אוירבך היה איש הלכה, אצלו הלכה לא, איך אומרים, מי שזז מההלכה היה פסול בעיניו מיידי. בלי עניינים ובלי קבלה, אפילו אני שמעתי פעם שרבי שלמה זמן אוירבך ממש נזף, באברך צעיר שכתב ספר הלכה מאוד חשוב, אברך תמיד חכם מפורסם, היום הוא מפורסם מאוד, ורבי שלמה זמן אוירבך ממש נזף בו שהוא כתב וערבב בהלכה גם קבלה. אמר לו, קבלה זה קבלה, אתה רוצה לכתוב כוכבית ולמטה. עניינים, מנהגים, הלכה זאת הלכה. מה מותר ומה אסור צריך לכתוב בצורה חזקה, חדה, מהי ההלכה. מנהגים, קבלה, זה דברי, כל אחד יעשה לפי מה שהוא. ככה נהגו אבותיו, אבל שיבין שזה לא ההלכה. זאת אומרת, לא שזה נגד ההלכה, אבל מנהג זה מנהג, קבלה, דברים שבאים על פי הקבלה, זה על פי הקבלה. בכל אופן, עוד פעם, שאלו את רבי שלמה זמן אוירבך, מה אתה אומר? אולי תאיר לו, תשלח איזה שליח, לשאול מה זה? אמר לי רבי שלמה זמן אוירבך בגאונותו, כי רבה, אמר להם, תראו, אם זה היה עבירה, הייתי צריך לראות עוד עבירות שהוא עושה, כי הרי עבירה גוררת עבירה. נכון, אני לא עכשיו הולך לעודד, או להתחיל להסביר, ולתת לאברכים צעירים, או לאנשים צעירים, הסברים להתפלל שלא בזמן. אבל אם אתם שואלים אותי אם להעיר לאותו יהודי צדיק וקדוש, אני צריך לבחון את הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה. אם אני רואה, מי זה אני? לא רב שזמן לא דיבר על עצמו, אבל אמר, בוא, צריך לבחון את הדברים בצורה הזאת. אם אותו צדיק ויראי השם לא עובר עבירות מעבר לאותם דברים שאתם עכשיו מביאים בפניי שהוא לא מתפלל בזמן, סימן שהדבר הזה שהוא עושה זה גם כן לא עבירה, כי הרי עבירה גוררת עבירה. ואם כל ימיו הוא עוסק בתורה ובמצוות ובעבודת השם וביראת שמיים ובתפילות, זאת אומרת שזאת מצווה, כי הרי מצווה גוררת מצווה. זה מה שרב שלמה זמן אוירבך לימד אותנו סתם בהסתכלות של אדם, כשאנחנו, כמו שאמרתי קודם, שהם היו נקראים תמיד חכמים מופלגים, כל אחד צריך להיזהר מאוד בנושא של הערות למישהו אחר. זה סתם, איך אומרים, זה דברים שצריך לבחון בנושא של מידות ועבודת השם. אבל מה שמלמדת אותנו התורה בחלק הראשון של נזיר, כמו שאומר אבן עזרא, הזהירות, עבירה גוררת עבירה. כשהוא בא לפנינו עם הנפילה בנזירות, אנחנו באמת לא מאשימים אותו. אבל הוא מביא חטאת. זה חטא. ולמה זה חטא? בגלל שבטח הוא עשה עבירה אחרת קודם, ועבירה גוררת עבירה. וכמו שאמרתי קודם, היצר הרע ברוב גאונותו, שלא הולך לישון לרגע, ועובד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בדיוק כך מנסה להפיל אותנו. בדברים הקטנים, כי הוא יודע שהרי דבר יגרור דבר. ככה עובדים בכל תחום דרך אגב, גם בתחום הפסיכולוגיה, אתה לא תגיד לבן אדם, גם כן אם אתה רוצה להגיד לו להפסיק לעשן סיגריות, אתה לא תגיד לו מהרגע להרגע תפסיק, אתה מעשן שתי חפיסות ביום, שזה באמת המון. אתה אומר לו, תשמע, זה יזיק לך, אתה חייב להפסיק מיד. מאוד מאוד קשה, יש אנשים שאולי שמים לב באיזשהו זמן מה מצב הבריאות שלהם, ומבינים ואיך אומרים, מקבלים פטיש של 30-40 קילו על הראש, ואז מחליטים מהרגע להרגע, אבל זה מאוד קשה. אם אנחנו באמת רוצים לעבוד איתו נכון, עם אותו אדם, אז אנחנו לאט לאט נגיד לו, תוריד קצת, עוד קצת, ואז הוא פתאום יראה שזה לא כל כך קשה. זה בדיוק העבודה של היצר. תעבור עבירה קלה. עברת, והנה, לא קרה שום דבר. עוד עבירה קלה, ואז קלה, שוב פעם בהסתכלות שלנו, ככה היצר העובד, והוא עובד כל כך טוב וכל כך נכון, כביכול מהזווית שלו. אבל אנחנו צריכים לפחות לקחת את הכוחות האלה לצד השני, לצד החיובי. גם אם קשה לנו לפעמים לעשות מצוות גדולות, קשות כביכול, לפי ההסתכלות שלנו, אנחנו צריכים לנסות להשתדל לעשות מעט. נעשה מעט, זה יביא לנו את הכוח לעשות יותר. גם נראה פתאום שזה לא כזה קשה. זה לא כזה כמו שעשינו את זה. ואם נעשה כך, זה לא רק זה, זה סיעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יראה את הרצון שלנו. לא לחינם כתוב, כמדומני שהזכרתי כאן, כמה וכמה פעמים, אבל אני חושב שתמיד כדאי להזכיר את זה. את המשפט שאומר, אין דבר העומד לפני הרצון. הרי, בטח שיש דבר העומד לפני הרצון. אני מכיר הרבה אנשים שרוצים דברים, וזה לא מצליחים. אז איך אפשר להגיד את הביטוי, אין דבר העומד לפני הרצון? יש דבר העומד. הרבה דברים אנשים רוצים. גם אני רציתי בחיים הרבה דברים, ואני חושב שזה לא הצלחתי להשיג אותם. אבל התשובה היא, התשובה היא פשוטה, כי מדומני בשם רבי נחמן מברסלב, אין דבר העומד לפני הרצון, הכוונה לרצות. נכון, לפעמים זה מאוד קשה, אני רוצה לעשות אפילו דבר חיובי, איזו מצווה גדולה מאוד, וזה קשה. נכון, לבצע זה כבר לא תלוי בנו, אבל לרצות אנחנו צריכים. אין דבר העומד לפני הרצון, לא שהרצון התבצע, אלא זה מה שחשוב, ואנחנו גם מפעילים את הרצון שלנו, זה הדחייה הכי חזקה ליצר רע. הוא אומר לנו, כן, איך תעשה את זה? נכון, אני באמת לא יודע אם אני אעשה את זה או לא, אבל לפחות אני רוצה, אני שואף. ברק אובמה, הנשיא הקודם של ארצות הברית, תמיד אמר, שהוא הרי חלם בגיל צעיר להיות נשיא ארצות הברית, זה אני באמת נראה חלום מטורף. אז הוא אמר, אחרי זה צריך להיזהר לא לחלום מדי הרבה, כי בסוף לפעמים חלומות מתגשמים. אז שוב, חלומות באמת זה פתוח בפנינו, יכולים לחלום על הכל, בגשמיות בוודאי, אבל גם ברוחניות, לחלום ולרצות על הכל. אבל לדעת שאם אנחנו נרצה ונעשה קצת, זה ישפיע עלינו מבחינה רוחנית ופיזית לעשות עוד, כמובן בחלק החיובי. ומהנזיר למדנו, חס וחלילה, שעבירה גוררת עבירה. גם כשאתה היום רואים אותך באיזושהי נפילה שהיא אונס, בטח משהו קודם הביא את הנפילה הזאת, וזה מה שלימד אותנו האבן עזרא בפרשת השבוע.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג. חי תמיד איתי. ביום ראשון ב-10, מדברים על זה.
רציתי להמשיך לחיות, להמשיך לעבוד, להמשיך להתפתח, להמשיך ללמוד, ועל גבי כל זה, אתה שומר בסוד את הדבר הזה.
אבי ממרן, בסדרת תוכניות חדשה, על כל הנושאים החשובים שנוגעים כמעט בכל אחד, אבל לא מדברים עליהם.
איך נלחמים בסטיגמה, בדעות הקדומות, בבושה, בהכחשה ובפחד שלנו, כחברה וקהילה.
ובפרק הבא, במקום שבעלי תשובה עומדים, היחס של הציבור החרדי לבעלי תשובה. מדברים על זה עם אבי ממרן, יום ראשון 22:00, רק כאן בכל חי.
ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון. יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643 03-5433-643.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות, זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
היה לנו איזה עניין שהיינו חייבים איזה חוב מאוד מאוד גדול, וכבר הגענו למצב שפשוט ממש אנחנו כבר ממש רצינו כבר למכור את הדירה והכל. ככה הגעתי איכשהו לכבוד הרב, והוא אמר לי בדיוק מה לקרוא מתהילי ולהגיד כל מיני דברים וסבולות. ברוך השם, הסכום שהייתי אמורה לשלם אז זה ממש ירד לכמעט חצי.
רוצים גם אתם להתייעץ עם רבני הארגון? התקשרו כעת לכוכבית 2016, כוכבית 2016, המרכז העולמי תהילה לדוד ירושלים, כוכבית 2016.
גבירותיי ורבותיי, הדבר הבא שקורה בישראל, פרי נדלן הגיע ללוד. כן, פרי בסט, חינוך ונדלן בעיר לוד, כוכבית 50-66, כוכבית 50-66.
עיר שחושבת שירות.
עיריית בני ברק ומשרדי האגף לשירותים חברתיים שמחים להודיע על מעבר מחלקות האגף לשירותים חברתיים ששכנו בבניין העירייה ומרכז עוצמה למשכנן החדש. מהיום נמשיך לשרת אתכם מהמשכן החדש והמרווח ברחוב כהנמן 103, בניין פז'ו. מספרי הטלפון וכתובות הדואר האלקטרוני נשארו כפי שהיו.
עיר שחושבת שירות.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רק ביום ראשון מנקים את כל המדפים והתצוגות ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
נועם אחד, המיני בר המעודר בחשרות בדץ מהדרין, הרב רובין. בגלל השירות, הנוחות והבטיחות, ובזכות השבת. יש מיני בר ויש נועם אחד. אין לכם נועם אחד? הצטרפו עכשיו, כוכבית 85-10, כוכבית 85-10.
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עכשיו איתכם, פרשה אקטואלית, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת נשוא, ואנחנו ממשיכים פרשה אקטואלית ועוסקים בפרשת השבוע, עסקנו בנזיר, אולי נחזור בחלק האחרון להתעסק בו. הגמרא אומרת בברכות, מפני מה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? ידוע למה נשמחה פרשת נזיר? לפרשת סוטה, שכל הרואה סוטה בקלקולה, אומרת הגמרא, זה ידוע, יזיר עצמו מן היין. אבל הגמרא הזאת אולי פחות ידועה, מפני מה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות, אומרת הגמרא, מי שיש לו תרומות ומעשרות, ואינו נותנו לכהן, נותנם לכהן, סופו להיות נצרח לכהנים, על ידי שיביא את אשתו לשם. מי שקורא דברי הגמרא, האמת היא שאם נקרא לזה כך, קצת נבהל, מה מידה כנגד מידה פה? זה באמת משהו הרבה... טוב, הוא כביכול גזל את הכהנים, אז אפשר להגיד שסופו שהוא יבוא לכהנים, יצטרך לתת להם קורבנות וכדומה. להביא את אשתו לכהן? קודם כל, מה אשתו צריכה לסבול? דבר שני, שוב, זה לא רק מידה שאיננה כנגד מידה, זה משהו הרבה הרבה יותר גדול. נכון, הוא כביכול גזל את הכהנים, לא הביא לכהנים את התרומות ומעשרות, אבל עד כדי כך כביכול, מה זה? זה עונש שהוא ממש לא מידתי. ואנחנו יודעים הרי שהקדוש ברוך הוא, כל מידותיו זה כל העניין של העונשים, אין בכלל עונש, אבל מידה כנגד מידה. אבל התשובה היא מאוד פשוטה. תרומות ומעשרות יש משהו הרבה יותר בסיסי. זה שיהודי לא נותן תרומות ומעשרות לכהן, יש קודם את הגזלה שדיברתי קודם, גוזל את הכהן, זה החפצים של הכהן, זה הממון של הכהן, אתה לוקח ממנו. בשביל כזאת עבירה, ושוב, אנחנו לא יכולים לתת הגדרה אם זה עבירה קלה או עבירה חמורה, אבל יש הבנה פשוטה, זה שאם אדם גוזל את הכהן ולא נותן תרומות או מעשרות, ואנחנו אומרים שבגלל זה הוא יצטרך להביא את אשתו כסוטה חס וחלילה לכהן בבית המקדש, זה באמת משהו שאיננו מידתי. אבל, ופה התורה מלמדת אותנו להסתכל לפעמים על השורש של הדברים. יהודי שלא מביא תרומות ומעשרות, זה בא משורש מסוים. מה השורש של הדברים? הרי למה באמת התורה מחייבת אותנו להביא תרומות ומעשרות לכהן? ננסה לעשות חשבון, בן אדם עובד קשה, יומם ולילה, מגיע סיום השנה, אוסף לביתו את כל הסחורה שיש לו, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, לפני שאני מתחיל לעשות ביזנס עם הסחורה שיש לי, אני צריך לתת לכהן. לכהן ככה, ללוי, מחלק, מעשר תרומת גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר עני, מעשר שני. במעשרות האלה, בתרומות ומעשרות, יש משהו הרבה יותר יסודי ושורשי שרוצה לתת ליהודי הרגשה והבנה. כן, הכהן הוא זה שלמעשה שותף שלך. מה? שותף שלי? אני עבדתי כל כך קשה. מה הכהן יכול... מה הוא, איך אומרים, מה הוא נהיה מחותן פה? מה הוא קשור אליי? כן, הכהן זה שעובד בבית המקדש, הוא שותף שלך. זה קשה לפעמים להבין, שותף לשולחה שאתה עבדת קשה כל השנה, אבל בזכותו גם, בזכות העבודה שלו, יש לך את השפע הזה. שאני משוחח עם אנשים שאינם שומרים תורה מצוות, אני גר בחוץ לארץ הרבה שנים, אז הנושא הזה פחות פחות מעיק, גם על הישראלים שבינינו פה כאן בחוץ לארץ, ואני עוסק עם קבוצה גדולה של סטודנטים ישראלים, אבל בארץ, העיסוק הזה שנקרא גיוס בני ישיבות, ששואלים למה בחורי ישיבות יושבים ולומדים, ואנחנו צריכים למות בצבא. סתם השאלה הזאת באופן אישי, ממש נקודתית, היא ממש ממש לא הגונה אפילו, כי הרי גם בצבא בעצמו, אחוזים, אפשר להגיד ממש בודדים, אבל אחוזים לא רבים בכלל, יש בהם סיכון של מוות, כי רוב הצבא הוא לא נמצא בחזית, רוב הצבא הוא לא קרבי. אז כך שגם בחורי הישיבות יכולים להיכנס לכלל האחוזים האלה של הלא קרבים, אבל בכל אופן השאלה הזאת היא באמת שאלה אמיתית. איך הנטל, זה הרי תמיד השוויון בנטל, מדברים על הנטל הצבאי, כי בכל, איך יכול להיות שבחורי הישיבות לא נושאים בנטל? ובדיוק זאת השאלה של תרומות ומעשרות, בדיוק אותו שאלה, כשיהודי לא רוצה לתת תרומות ומעשרות, הוא בדיוק מרגיש את אותה הרגשה. למה שאני אתן לו, הרי הוא לא, אין לו שוויון בנטל. הנטל, העבודה שלי, אני עבדתי כל השנה כל כך קשה, הוצאתי כסף מכיסי. מגיע עכשיו סוף שנה, כל התבועה, כל הפירות אצלי בבית, אני עכשיו צריך לתת לכהן 10%? מה יש? איזה נטל הוא היה, באיזה נטל הוא היה שותף? אלא מה? זה בדיוק התורה מלמדת אותנו. כן, כן. יש גם נטל רוחני, יש הכבוד שאנחנו רוכשים לכהן זה משום העבודה שלו, משום השותפות שלו איתנו. ולכן התורה אומרת, כן, אתה חייב לתת תרומות ומעשרות לכהן. ומי שלא נותן לכהן, זה משהו של ההבנה. הוא פשוט שכח שהכהן הוא שייך אליו, הוא קשור אליו. ולכן לפני שננסה להסביר גם מה זה המידה הזאת של סופו שיביא את אשתו לכהן, כדאי אולי שאני אספר לכם סיפור מהתפארת שלמה מרדונסק. נכנס אליו פעם אחד מ... חסידיו, ואחד מהחסידים מבקש מהרבי, מהרבי ברכה לפני שהוא יוצא לעסקים, לתקופה ארוכה, לא סתם, יוצא לחודשיים, שלוש, אפילו יותר מזה, זה לא כמו היום, נוסעים לכמה ימים וחוזרים, הוא מבקש ברכה מהרבי. הרבי אומר לו, תשמע, אני ממש מבקש ממך טובה, שאתה מגיע לשוק, איפה שאתה נוסע, שם בגרמניה, תנסה לזכור אותי, ואני אוהב ככה מקטרת, מקטרת יפה מאוד, בצורה כזאת וכזאת, אבל זולה. בבקשה, אני אשלם עליה. כשאתה שם, תחפש בשבילי את אותה מקטרת, תקנה ותביא לי. טוב, החסיד קיבל הוראה מהרבי, יוצא בטח, קיבל ברכה כמובן על הביזנס, וקיבל אפילו יכולים לעשות טובה לרבי. מה השאלה בכלל? יצא שמח וטוב לב. טוב, החסיד הזה הגיע לימי השוק, והוא עסוק בענייניו, קונה, מוכר, קונה, עושה עסקים. ו... חוזר הביתה, מגיע לעיירה, רוצה לבוא ככה, הוא אומר לעצמו, מחר אני אכנס לתפארת שלמה מרדונסק, אני אספר לו על הביזנס ועל ההצלחה ברוך השם, ואז הוא נזכר בצהריים, הרבי ביקש ממני משהו, לקנות לו את המקטרת, אוי ובוי. טוב, מה עושים? כמו שהרבה מאיתנו הורים שנוסעים ורוצים לתת לילדים שלהם מתנה, והם לא זוכרים לקנות בחוץ לארץ, אז הולך לכפר שלו, לאותו מקום שהוא גר, אותו חסיד, חיפש שם את המקטרת מהסוג שהרבי ביקש, שילם עליה מאוד יקר, כי זה מה, אם זה מה יש, והגיע בבוקר לרבי. נכנס לרבי ונותן לרבי את המקטרת קודם כל, ומתחיל לספר, הרבי מיד קולט שכתוב למטה את המחיר, שזה מחיר מאוד גבוה, הוא גם הרבי הכיר שהמקטרת הזאת נמכרת באותו כפר שלהם ולא מהשוק. ואז אומר הרבי לתלמידו, לחסיד, אתה חושב לרגע שאני רציתי באמת את המקטרת, זה חשוב לי, אני אגיד לך, ממש לא. המקטרת ממש לא, אני צריך שאתה תקנה לי מקטרת בזול, אני לא משתמש בכלל במקטרת, זה לא מעניין אותי. לי היה חשוב, שגם שאתה נמצא שם בביזנס שלך, בימי השוק, בחודשים שאתה נמצא שם, תזכור אותי. איך תזכור אותי? בזה שאתה תחפש בשבילי מקטרת. לכן ביקשתי ממך לקנות לי, זה שאתה קונה לי פה זה לא שווה, לא רק שאני זול יקר, ישלם לך, לא ישלם לך, לא זה הדיון, רציתי שתזכור אותי ובאמת שכחת אותי, וזה מאוד חבל. שיהודי עובד בשדה ומסתיים השנה ויש לו את כל התבועה בבית, הקדוש ברוך הוא אומר, תזכור אותי בבקשה. תזכור אותי, תן לכהן בבקשה את המעשרות, את התרומות. ואם אתה לא זוכר, סופו וזה לא עונש. לכן רמזתי את הדברים קודם. התורה לא מענישה את האדם. התורה לא מענישה את היהודי. אלו דברים שמוגדרים מידה כנגד מידה, זו תוצאה, וזה בכלל בחינוך הילדים, צריך לדעת את זה, זה יסוד שמלמדים אותנו מאז שאנחנו נהיינו הורים. להשתדל לא להעניש את הילד, אלא לייצר אצלו תוצאה טבעית, תוצאה. יהודי שלא נותן תרומות או מעשות, זאת אומרת שהוא חושב שהוא החכם הגדול, ואף אחד לא שותף שלו, ואין שום קשר בינו לבין הכהנים והלווים. אז מגיע רגע שאשתו עושה לו מה שהיא עושה לו, והוא הצטרך לקחת אותה לכהן, ואז הוא התחיל להכיר בקדושה ובמעמד של הכהן. זה שוב, זה לא מעונש כזה, אתה לא הכרת בכהן, לא נתת לו את התרומה, עכשיו אתה, איך אומרים, תשלם את זה ביוקר. לא, זה לא תשלום, זאת מציאות. כי בן אדם שמתנהג כך, חושב שהוא בעל הבית של העולם, אז יש אפשרות, לצערנו הרב, שאשתו גם תגיד, אני עם הבעל הבית של העולם לא רוצה להיות קשורה כל כך. והיא תוכל, היא עושה לו מה שהיא רוצה לעשות לו, בגלל שהיא מזלזלת בו, בגלל שהיא לא אוהבת אותו כמו שצריך. ואז הוא מגיע לרגע שהוא מגיע לכהן, ואז הוא מתחיל להבין, רגע, אני חשבתי שהכהנים לא שייכים אלינו בכלל, הוא צריך להביא את האישה לכהן, ואז כל הסיפור של הסוטה שהפרשה מספרת לנו, שזה סיפור בכלל לא נעים, אבל יש שורש לדברים. אנחנו רואים סיפור מלמעלה, אדם לא נותן תרומות או מעשרות, לנו זה נראה, טוב, הוא גזל את הכהן, שזה בפני עצמו חמור ביותר, אבל יש משהו הרבה יותר מעבר לזה. שיהודי חושב שהוא לא נושא בנטל, הכהנים הם הפרזיטים של העם היהודי, זה שורש של הבעיה. וכשאתה חושב ככה, אז לצערנו הרב אתה תגיע למחוזות כאלה, למקומות כאלה, שאתה תרגיש היטב 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 מה גדולתו של הכהן, איזה נטל הכהן לוקח על עצמו במשך ימות השנה, על עבודת השם של הכהנים. זה מה שמלמדת אותנו התורה כשהיא מבקשת מאיתנו לתת תרומות ומעשרות, לתת לעניים את המעשרות, גם כן, העניים כן, אלה שאין להם, אנחנו לא צריכים לתת להם כי חסר להם, יותר ממה שהעני עושה לבעל הבית, הבעל הבית עושה לעני, או הפוך יותר נכון, יותר משהעני מקבל מהבעל הבית, הבעל הבית מקבל מהעני, מה הוא מקבל? מקבל את העבודה הזאת, שאני מחליט שהכסף הוא לא שלי, שקיבלתי אותו מהקדוש ברוך הוא כמתנה, אז אני נותן לקדוש ברוך הוא, בצורה כזאת שאני מקיים את המצוות עם הכסף שהוא נתן לי ונותן לעני. זה הכרה של הדברים, זה לא עצם הנתינה ועצם העזרה. זה מה שלמדנו מהגמרה בברכות, מפני מה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות.
אקטואלית,
עם הרב נחמיה רוטנברג. ההופעה הבאה, עונה שנייה, יוצאת לדרך. והפעם, שתיים משתתפות באפייה. תחרות ההופעה הבאה מחפשת אתכן, שמתרגשות מאפייה ורוצות להשתתף ולזכות בפרסים. להרשמה לעונה השנייה, התקשרו ל-039-039-039 והשאירו את פרטיכן בתיבת התוכנית מספר 16, או באמצעות המייל. הופעה, strudel93fm.co.il. ההופעה הבאה, בשיתוף ובחסות מחלבת טרה. טרה, להכניס טוב הביתה. ימי חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
שם ללב, זוהי הודעה חשובה. 10 חדרים אחרונים בנופש אנשים המפנק במלון ציפורי בכפר בתאריכים כ"ב כ"ג סיוון, יומיים שיש בהם הכל. הרב ליאור גלזר, הרב מאיר שוורץ, מיכל לויטין, יהודית אריה, להקת בראבו ועוד כ-8 תוכניות מובילות סביב השעון. 4 ארוחות שף ממעדני ציפורי ולינה בחדרי רויאל מפוארים. אל תחכי, המקומות נחטפים. חייגי 03-5433-643, 03-5433-643.
רוצים לעבוד בפרסום ויחסי ציבור? הקשיבו לבוגרי הבית ספר החרדי.
שמי יעקב פריימן, בוגר קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר החרדי. כיום אני עובד במשרד הפרסום שחור ולבן בתפקיד מנהל יחסי ציבור. מתוקף תפקידי אני מטפל בתיקים מרתקים ומעניינים כאחד.
מחזור נוסף של קורס פרסום, שיווק ויחסי ציבור עומד להיפתח בשלוחה החרדית של הבית ספר בבני ברק. לפרטים והרשמה חייגו לבית ספר 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום.
נוסעים לנופש בקיץ? למה שלא תנצלו אותו גם לבריאות? הקיץ כולם במופת ברומניה, גם נופש וגם בריאות. חופשת הקיץ המושלמת המשלבת טיפול טבעי במופת, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר ועם שיפור במדדים הרפואיים, בפיקוח רפואי צמוד וחשרות מהודרת. מקומות אחרונים לקבוצה הקרובה היוצאת בי"ג בסיוון. לפרטים 03-964-1555 או כנסו לאתר mufeta.org. 03-964-1555.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
רק ביום ראשון מנקים את כל המדפים והתצוגות ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון. מקררי 4 דלתות מ-2,990, תנורים מ-770, קומקומים מ-35 שקלים. מזגן אלקטרה כולל התקנה רק ב-40 שקלים לחודש. רק ביום ראשון מנקים את כל המדפים והתצוגות ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי.
נועם אחד, המיני בר המעודר בחשרות בדץ מהדרין, הרב רובין. בגלל השירות, הנוחות והבטיחות, ובזכות השבת. יש מיני בר ויש נועם אחד. אין לכם נועם אחד? הצטרפו עכשיו. כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
מי מרב, אני יועצת ומנחת הורים. במסגרת עבודתי ביד עזרה ושולמית, אני מטפלת באלמנות ומסייעת להורים המתמודדים עם המחלה הסופנית של אחד מבני הבית. הצער עצום וההתמודדות היא קשה, אך יש לציין שמה שמחזיק אותי מול ההתמודדות הקשה של ההורים, שאני רואה אצלם את ההקלה בסבל.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
גבירותיי ורבותיי, הדבר הבא שקורה בישראל, פרי נדלן הגיע ללוד. כן, פרי בסט, חינוך ונדלן בעיר לוד. כוכבית 50-66. כוכבית 50-66.
3, 2, 1, אקשן.
מתעניינת בהפקת סרטים? צילום? עריכה וכתיבה? רוצה ללמוד אצל המקצועניות המובילות בתחום? גם טלי אברהמי ורמה בורשטיין מצטרפות השנה לצוות. אני וחברותיי, בוגרות השלוחה החרדית של מעלה, מזמינות אותך לצפות בסרטים שעשינו, לפגוש אותנו ולהתרשם מהשלוחה החרדית של מעלה ביום הפתוח שיתקיים לקראת שנת הלימודים הבאה. התקשרי לשלוחה החרדית של מעלה בטלפון 02-547-6276 02-547-6276.
עכשיו איתכם פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
ערב שבת פרשת נשוא, ואנחנו עוד מתענגים שבוע של חג השבועות. יש במידה מסוימת שבוע של הבאת הקורבנות, לא אומרים תחנון, אז אנחנו עוד באווירה של חג השבועות, ואנחנו עוסקים פרשת השבוע, פרשת נשוא, ושוב חוזרים להתעסק עם הנזיר. שכמו שאמרתי בהתחלה, נזיר, הרי אין היום נזיר, אבל אפשר ללמוד כל כך הרבה מהפרשה, מפרשת הנזיר, כי יש כל כך הרבה פרטים מעניינים שמלמדים אותנו לחיים היומיומיים שלנו. ובאמת, מי שקורא את פרשת הנזיר קצת מסתפק, האמת היא שגם המדרשים בגמרה, מי שקורא את כל הגמרות והמדרשים, מגיע לאיזשהו שלב שאנחנו צריכים לחשוב לעצמנו, רגע, נזיר מה זה? דבר טוב או לא טוב? נזיר שמקבל על עצמו נזירות, זה הוא קדוש? הוא עושה מצווה גדולה? או הוא חוטא? הרי אנחנו יודעים והביא את החטאת, נזיר שבאונס נטמע. אז הבאתי קודם בחלק הראשון את דברי אבן עזר, שעבירה גוררת עבירה, בסדר, אבל הוא מביא חטאת. מה, הוא חוטא? מדוע? יותר נכון, לא מדוע. בוא ננסה להגדיר את הנזיר הזה. מה, הוא קדוש מצד אחד או חוטא? טוב להיות נזיר או זה לא טוב? כמו שכתבו בגמרא בכמה מקומות, די לנו במה שעשה התורה, מה פתאום אתה צריך להוסיף לעצמך כל מיני חומרות או איסורים חדשים? התורה הקדושה כבר נותנת לנו את הקו, מה מותר ומה עשו, מה פתאום עכשיו לקחת לעצמך עוד? אז האמת היא שהרמב"ם מתווה לנו את הדרך ואת ההגדרה, אבל הגמרא אומרת, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. מה הכוונה? מי שרואה קלקול, מי שרואה דבר שלילי שיכול להשפיע על הנפש שלו, אדם כזה צריך לקבל על עצמו נזירות. ידוע שגדולי ישראל, כמדומני רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר שכשהוא רואה שהוא יוצא בשבת לרחובות בירושלים שמחללים בהם שבת, ברוך השם היום רבים רבים מרחובות ירושלים אינם פתוחים בשבת, לא נוסעים בהם בשבת, אבל רב שלמה זלמן אוירבך אמר שכשהוא עובר ורואה מכוניות נוסעות בשבת, אז הוא צועק בלב שבת, שבת, כי זה משפיע עליו, כשהוא רואה שמחללים שבת, זה פשוט משפיע. אז אותו דבר הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. הוא רואה משהו קלקול, אז הוא עושה משהו, איזשהו מעשה של קבלה, הוא מקבל על עצמו נזירות. הנזיר הזה הוא נזיר קדוש. ועל זה הרמב״ם אומר שאדם, המצווה הגדולה ביותר בעולם זה לקחת את הדרך האמצעית. לא להיות נזיר ולא להיות מתירני. אדם נורמלי צריך לחפש את דרך האמצע, זה עבודה עצומה, זה נשמע כזה תמיד פופולרי. אני באמצע. כל הזמן אנחנו מחפשים לעצמנו לנטו לצד כזה או לצד אחר. אנחנו אוהבים, היצר המושך אותנו להיות ככה כלילים יותר, לזלזל במצוות, לזלזל בדברים רוחניים, וכמובן גם לפעמים אותו יצרה, דרך אגב, אוהב לעשות לנו, לקחת אותנו לחלק הקיצוני, תהיו קיצוניים, כמובן שאתה קיצוני, תפגע באנשים בדרך, למה לא? כי אתה מחמיר, אתה קוראים לזה פרומר, אתה פרומקייט, אתה עושה את זה יותר, אתה יותר צדיק, אז לא משנה אם תפגע באנשים בדרך, זה גם איזו שיטת פעולה מאוד מאוד מוצלחת של היצרה, אבל זה הרמב״ם אומר, על דרך האמצע, לא לחפש חומרות מיוחדות, ולא לחפש קולות, לחפש תמיד את דרך האמצע, אבל, וזה אבל הגדול, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, כשאתה כן פתאום נטית בכאב לפעמים, מושפעת ונטית לצד אחד, בשביל לסדר את עצמך צריך, כמו שברזל מתעקם, בשביל להחזיר אותו חזרה, אנחנו מחזירים, מעקמים אותו חזרה לצד השני, ואז הוא מתיישר לאמצע. וזה בדיוק הנזיר. אדם רגיל שהולך בדרכו כמו שצריך, לומד מרבותיו, מתנהג כראוי, משתדל בכל אופן כך, אין לו שום עניין לקחת על עצמו נזירות. לכן גם כתוב ששמעון הצדיק, ששמעון הכהן, בימי שמעון הצדיק, לא רצה הכהן הגדול לקחת קורבנות נזיר, כי בשביל מה אנשים לוקחים על עצמם נזירות? עד שבא אותו נזיר שאמר שהסיבה שהוא הביא את הקורבן, שהוא ראה בנהר את עצמו עם טלטלים יפים, ואמר, אוי ובוי, אני עכשיו מתגאה, ולכן הוא הביא קורבן. על זה הוא אמר, על זה אני אוכל, אני מסכים לאכול את הקורבן. כי כל מי שמביא קורבן, בשביל מה? בשביל מה הוא בכלל נהיה נזיר? די לנו, כמו שהגמרא אומרת, די לנו במה שאסרה תורה. אין שום עניין להחמיר, ואין שום חס וחלילה עניין להקל. לחפש את דרך האמצע. זה פשוט לימוד מיוחד מפרשת נזיר. יש מקומות שאנחנו צריכים להתנזר כשרועס אותה בקלקולה. אדם שמגיע למקום שהוא חס וחלילה יכול להיות מושפע ממשהו, הוא עבר איזשהו דבר מסוים שהביא לו כלילות מסוימת. אז הוא ייקח על עצמו קבלות כאלה שיחזירו אותו חזרה לאמצע. כמו שאמרתי קודם, היצר הוא גאון ואלוף. איך להכניס אותנו תמיד למצב, הרבה מאיתנו, למצב של חומרות. וזה באמת כל כך, אני מתעסק בסייעת הדשמה עם משפחות שהילדים מתחילים לחזור בתשובה, ולפעמים המהירות, הם ישר נכנסים לרכב ונוסעים על 200 קילומטר לשעה, הם פתאום נכנסים לאווירה הזאת של השמירה תורה המצוות, זה באמת מחזק אותם, זה מכניס אותם לאווירה אחרת, לספרה אחרת, ואז הם ישר כולם, הם לא אוכלים בשום מקום, לא זה, לא זה, ואז הם פוגעים בכל מי שנמצא באזור שלהם. ושוב, זה יצרה, לפעמים בהתגלמותו, הוא תופס את העניינים מהר, היצרה, ואומר, הוא רוצה לחזור בתשובה, בסדר גמור, ניתן לו. אבל שידרוס בדרך כל מי שהוא יכול. אז שוב, ודאי שמי שחוזר בתשובה ושהוא עבר שנים, שהוא היה למטה למטה, הוא צריך להקם את עצמו בחזרה, אבל גם הזהירות. גם אותו נזיר צריך להיזהר, זהירות. זהירות בדרכים. כי אתה יכול לדרוס בדרך, נכון? אתה צריך עכשיו לעשות דברים, לקחת את הברזל ולהקם אותו בחזרה. צריך להקם אותו חזק לצד השני בשביל שהוא יתיישר. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, ראיתי באחד מספרי חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי אותם בעלי תשובה שהם לפעמים צריכים להקם את הברזל חזק יותר, הם צריכים יותר להיזהר. כי צדיקים גמורים זה אלה שהולכים באמצע. זה לא האלה הקיצוניים כמו שהרמב״ם, אני רק מצטט או מביא אליכם את דברי הרמב״ם, שחובתו של האדם בעולמו זה להיות בדרך האמצע. אבל הבעלי תשובה, בשביל באמת להגיע לדרגה של בעלי תשובה, אתה צריך לעשות, לפעמים להקם את עצמך הרבה יותר לצד החומרתי, לחפש חומרות בשביל להגיע לדרך האמצע. אבל כשאתה מגיע לחומרות מסוימות, אתה צריך מאוד להיזהר, לא לפגוע באחרים, לעשות את זה נכון. ועד כדי כך, הגמרא מספרת, שפגשו את שמואל קטינה, פגשו אותו וראו שהוא לובש נעליים, ננסה להבין, היום בזמננו כל אחד כבר היה עושה כאלה דברים, אבל הוא לובש נעליים, כאלה סוג נעליים מסוימות שחורות, שהיו לובשים אותם רבנים בירושלים, לזכר החורבן. ואז כעסו עליו, אחד מהמוראים, אחד מהתנאים, כעס על שמואל קטינה, שמואל הקטן, כך קראו לו, כעסו עליו, מה אתה לובש נעליים כאלה? עכשיו, מה פרוש, מה אני לובש? אני מתאבל על בית המקדש. אמרו לו, מה אתה ראוי לכך? זאת אומרת, מה זה המנהג הזה? אתה חושב שאתה איזשהו רב חשוב, צדיק, שאתה יכול לנהוג מנהגים חשובים, מנהגים של, איך הוא להוסיף על עצמך מנהגים לזכר חורבן בית המקדש? עד שגילו באמת את גדלותו ואת עוצמתו, ואז הבינו את הלבוש שלו. אבל לא, מה פתאום? לא נותנים כל אחד ללבוש נעליים שחורות לזכר חורבן בית המקדש. נכון שזה מנהג טוב, היינו אומרים, למה לא? כולם. לא, לא, לא. זה גאווה. צריך להיזהר. אתה חושב שאתה יכול לעשות דברים שעושים גדולי ישראל, שהם באמת עושים את הדברים המיוחדים, אחרי שהם כבר עברו את כל עבודת השם היומיומית שלהם, ומוסיפו לעצמם כל פעם עוד מנהג, עוד משהו מיוחד. אחד מהם זה היה ללבוש נעליים שחורות, אבל זה רק מי שכבר עבר את התהליך. אצלו דרך האמצע זה שמה. אצלך דרך האמצע זה דברים הרבה יותר פשוטים. גם היצר אוהב אותנו בדברים, אוהב ככה להחמיר אצלנו בכל מיני מנהגים ככה, מנהגים זוטרים לפעמים, שוב, אנחנו לא יודעים מה זה זוטר ולא, אבל בדברים החיצוניים, לא בדברים הפשוטים, כמו שהוא אוהב אצלנו תמיד לדחוף אותנו לעזור לאחרים ולא לעזור בבית. כי בטח, כי זה נראה טוב, מיד אומרים, משבחים אותך. נכון? לא שחס וחלילה לא לעזור בחוץ, אבל היצר דוחף אותנו לעשות את הדברים הגדולים, היפים, המצלצלים, וכאילו אפילו לעשות אותם בקיצוניות, ולאבד בדרך כל כך הרבה דברים מאוד פשוטים. זה מה שמלמד אותנו התורה, בהגדרה של נזיר. אם אנחנו רוצים להבין אם הוא חוטא או לא חוטא, אם הוא קדוש או קבלת נזירות זה חטא, תשובה על פי דברי הרמב״ם. כשאתה רועס אותה בקלקולה, כשאתה באמת, יש לך ירידה מסוימת ברוחניות, בשביל לחזק את עצמך, אתה צריך להקם את הברזל בחזרה, ולקבל נזירות. אבל אם לא, אתה בדרך הרגילה, למה לך לקבל נזירות? אתה תיקרא חותך, חס וחלילה. די לנו במה שעשרה תורה, תשתדל ותעבוד על הדברים שבאמת עשרה עלינו תורה. יש מספיק כאלה, לעבוד עליהם נכון, להבין אותם כמו שצריך, לקיים את המצוות כהלכה. אל תוסיף עליך שום תוספות, כי אין שום עניין בזה. זה מה שלמדנו מתורת הנזיר, כמו שהתורה אומרת, זאת תורת הנזיר. החוכמה שלנו ללמוד מתורת הנזיר, לא להיות נזיר, אלא ללמוד מהפרשה הזאת, שיש בה באמת כל כך בלימוד בגמרא ובמדרשים. ושלמדנו, נשתדלנו ללמוד מעט, ממש מעט, מתורת הנזיר, כל אחד ישמע חכם ויוסיף לקח. לפני שנסיים, נודה לכל צוות רדיו כל חי הנפלא. ולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה רבה, ושבת שלום ומבורך.
שבא שומע Zoinov.